התחלנו ללמוד פרק נון א' בנצח בדף קצדיק ד' קצדיק ה', והמהר"ל מקדיש את הפרק הזה לירושלים, כפי שהוא בעצמו מקדים בתחילת הפרק. אחר שביארנו לך בפרק הקודם עניין הארץ הקדושה ומעלתה, זה דיברנו בפרק הקודם על ארץ ישראל שעתידה להוציא גלוסקאות וכלי מילת, מעלתה של ארץ ישראל שתגלה את הטבע יותר מתוקן. המהר"ל אומר, הגיע גם זמן לדבר על ירושלים, יש לדעת גם כן ממעלת עיר קודשנו ותפארתנו, ירושלים עיר הקדושה, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. וכדי לברר את מעלת ירושלים, כפי שלמדנו ביום חמישי, המהר"ל מביא גמרא ממסכת בבא בתרא, שגמרא זו מבררת איך לעתיד לבוא ייבנו חומות ירושלים. כן, אולי נקרא עוד פעם את הגמרא לטובת אלה שלא היו בשיעור הקודם. כי יש לך ללמוד דכל שכן וכל שכן הדבר שהיה במעלה אלוקית כבר, שיוסיף בקדושה ובמעלה אלוקית ממה שהיה לו. כלומר, אם הסברנו בפרק הקודם שהטבע כולו יתעלה למדרגתו העליונה, קל וחומר שירושלים שכבר נתגלתה כעיר הקודש, ברור שלעתיד לבוא קדושתה תעלה עוד יותר מעלה מעלה. מוסיפין בקודש, מעלין בקודש ואין מורידים. אז אומר המהר"ל, אם הטבע פשוט בעצמו יתעלה, דבר שכבר היה בעל מעלה כמו ירושלים, ודאי שיעלה עוד יותר. הכל עולה באופן יחסי, כן? זה נכון לגבי כל דבר מה שכאן אומר המהר"ל, העיקרון הזה. כלומר, למשל, שעם ישראל ודאי יעלה למדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שנתגלה כבר, ולכן העובדה שיהיה תיקון באומות העולם זה לא יסגור את הפער. כי נכון שאומות העולם יעלו במדרגה, אבל עם ישראל כל שכן וכל שכן, ככה אומר הרמב״ם. כי יש לך ללמוד דכל שכן וכל שכן, הדבר שהיה במעלה אלוקית כבר, שיוסיף בקדושה. והוא מביא את הגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין א', על הפסוק בנביא ישעיה, ושמתי קדקוד שמשותייך, אמר רב שמואל בר נחמני, פליגי בי תרי אמוראי דארץ ישראל, יהודה ויחזקיה בניו של רבי חייא ותרי מלאכי ברקיע. מחלוקת איך שמשותייך זה חומותייך, ככה אומר רש"י. כלומר, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יבנה את חומות ירושלים מאבן יקרה, על זה הייתה מחלוקת בין שני אמוראים בארץ ישראל, והגמרא אומרת גם מחלוקת בין שני מלאכים ברקיע, בין מיכאל וגבריאל. חד אמר, דעה אחת הייתה שלעתיד לבוא חומות ירושלים יהיו משוהם, חד אמר דה שוהם וחד אמר דה ישפה. כן, הסברנו ששתי אבנים יקרות אלה היו בחושן, חושן משפט שהיה נושא אהרון הכהן, הכהן הגדול. אחד, אבן אחת הייתה של יוסף, ואבן אחת הייתה של בנימין.
שם של יוסף ושפה של בנימין.
נכון. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה לריב? להווה כדן וכדן. כלומר, חומות ירושלים יהיו בנויות גם מזה וגם מזה. ושעריך לאבני אקדח, זה המשך הפסוק, תהיה דייטיב רבי יוחנן וקדריש, ועל הפעם לא על חומות ירושלים, אלא על שערי ירושלים, שיהיו לאבני אקדח, שהכוונה שהאבנים האלה יהיו מאירות כמו שמש קודחת, ככה הסביר רש"י. על זה דרש רבי יוחנן ככה, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שאין 30 על 30, כלומר האבנים האלה יהיו 30 אמות על 30 אמות. אם כן, אבנים יקרות בגודל הזה אנחנו לא מכירים, אבל כתוב שלעתיד לבוא זה מה שיתגלה. וחוקק בהן 10 ברום 20, כלומר 10 רוחב 20 גובה, זה יהיה הגודל של אבני השער, ומעמידם בשערי ירושלים. תלמיד שישב בבית המדרש בזמן שרבי יוחנן אמר את הדרשה הזאת, לגלג עליו אותו תלמיד, אשתה כבעתה דציל דציצלתה, למה שכחן, כולי הישכחן. אמר לו, באמת, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה, שנמצא אבנים יקרות בגודל הזה, על מה אתה מדבר? יש אפילו ביצה של אוף, כרגע אוף מסוים, שנקרא בשם ציצלתה, לא מוציאים בעולם, כלומר, גם יש מינים שנעלמו מן העולם, אז הדברים כאלה פשוטים, לא מוצאים בעולם, אתה בא לדבר איתנו עכשיו על אבנים, על אבני חן בגודל הזה. לימים הפליגה ספינתו בים, של אותו תלמיד, חזה מלאכי השרת דקה מנסרי אבנים טובות ומרגליות, באמצע הים הוא ראה מלאכי השרת שהיו מכינים אבנים כאלה, שאין 30 על 30, וחוקק בהן 10 ברום 20, כלומר לפי הדרשה של רבי יוחנן. אמר להו ענה למען, פנה אותו תלמיד למלאכי השרת, זה רק מראה לנו מה בדיוק הייתה המדרגה של תלמידי רבי יוחנן, שהם מפליגים בספינה, פוגשים מלאכי השרת באמצע הים, וגם מדברים איתם, פותחים בשיחה עם מלאכי השרת. אמרו לה שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בירושלים. אז הוא שאל אותם, מה אתם מכינים? אמרו מלאכי השרת, מה זאת אומרת מכינים? את האבנים שנועדו לבנות את שערי ירושלים. ככה ענו לו. אתה לקמד רבי יוחנן, אמר לדרוש רבי, חזר התלמיד הזה מנסיעתו המפליאה הזאת, ואז הוא ישב בבית המדרש ואמר לרבי יוחנן, דרוש רבי ולך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי, נתן אישור לרב שלו לתת דרשות. יופי. אמר לרקע, אמר לו רבי יוחנן לאותו תלמיד חצוף, רק שכמוך, אלמלא לא ראית לא האמנת? מה, אתה לא מאמין לדברי חכמים? אתה צריך ללכת לראות את זה כדי להאמין בהם? מלגלג על דבריי אתה. יש גרסה מלגלג על דבריי, ויש גרסה מלגלג על דברי חכמים, שכידוע שמי שמלגלג על דברי חכמים, עונשו חמור ביותר. הרי מי שלא מאמין לדברי חכמים, הוא יכול לא להבין. זה זכותו של אדם שיאמר אני לא מבין. אבל לא להאמין זה לא לא להבין. זה שני דברים שונים לגמרי. אתה מלגלג, מלגלג זה אומר, הוא דוחה את זה, הוא לועג על זה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. כלומר, זה ריקבון. לא להאמין בדברי החכמים זה ריקבון שהורס את האדם. הוא נהיה גל של עצמות. אחר כך הגמור מביא הקושייה. כתוב בפרשת בחוקותיי, מטיבי והוליך אתכם קוממיות, ככה כתוב. מה זה קוממיות? קומה, מלשון קומה. רבי מאיר אומר מתי יממה שלעתיד לבוא, בני ישראל יגבו לגובה של 200 אמה, כשתי קומות של אדם הראשון, אדם ראשון 100 אמה אחרי החטא, וכל אחד יהיה קוממיות, קומה על גבי קומה. ורבי יהודה אומר 100 אמה כנגד איכל וכותליו. גובה איכל בבית שני היה 100 אמה, שנאמר, מאיפה לומדים על קומתו של האדם מקומתו של האיכל, כתוב בתהילים, אשר בנינו קינתיים, מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות, מכותבות, תבנית, איכל. אז עכשיו יש לנו קושייה על רבי יוחנן. למה? כי אם רבי יוחנן אומר ששערי ירושלים יהיו בגובה של 20, איך לפי רבי יהודה, שאומר 100 אמה גובה, ולפי רבי מאיר קל וחומר, שאומר 200 אמה גובה, איך יצליחו בכלל להיכנס דרך שערי ירושלים? קושייה. תירוץ, כי כאמר רבי יוחנן, לכבד בזיקה. מה שרבי יוחנן אמר ודרש, זה לא על שערי ירושלים עצמם, אלא על חלונות שיהיו בחומה. בחומה יהיו חלונות של גובה 20. אבל ודאי ששערי ירושלים יהיו יותר גדולים ויותר גבוהים, כדי לאפשר לאנשים גבוהים כאלה שיהיו לעתיד לבוא, להיכנס. עד כאן דברי הגמרא המפליאים והדורשים הסבר והעמקה של דברי רבותינו, שברוך שחכמים בדברים האלה הסתירו סודות. באותו רגע שהדברים מופיעים בצורה כזאת, אז זה ברוך שחכמים התמינו בדברי אגדה אלה סודות שיש להבין אותם. צריך לקבל בשביל זה מפתחות של הבנת הדברים. והמהר"ל בא לברר את הדברים לפחות מה שאנחנו מסוגלים לתפוס. אז אנחנו הגענו לדף קוף צדיק ה', ומה שעתיד, שאמר לעתיד מביא הקדוש ברוך הוא אבנים 30-30, האם מצאתם בצד שמאל בדף קוף צדיק ה' בעמודה השמאלית, לשם הגענו ביום חמישי. בסדר? מצאתם? בדף קוף צדיק ה' בעמודה השמאלית? טוב, אז עכשיו אנחנו מתעסקים בדרשה של רבי יוחנן, שלעתיד מביא הקדוש ברוך הוא אבנים 30-30. הכוונה אבנים יקרות, מרגליות, יהיו שישמשו לבניית חומת ירושלים ושערי ירושלים, כי 20 לא ייתכן. למה? שערי הפתח גבוה 20 וצריך יותר, כלומר הגולמי, אומר המהר"ל, יהיה 30, וצריך לעבוד באבנים של 30 כדי להגיע ל-20. לכן כתוב לפי רבי יוחנן שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא אבנים של 30 אמות על 30 אמות, כי 20 לא ייתכן, שערי הפתח גבוה 20 וצריך יותר, ומדה פקטה מן 20 וכמאה 30. כלומר, אומר המהר"ל, בקיצור, כדי להגיע לאותם אבנים של 20, אז צריך להביא 30, אז ככה אתה יכול לעבוד עליהם ולעבד אותם. והם מרובעים, כלומר, האבנים הגולמיות האלה יהיו מרובעים, 30-30. למה? כי המרובע הוא שלם בלא חיסרון. ככה המהר"ל מביא שדבר שהוא מרובע הוא שלם. למה? כי אין פה צד עודף וצד חסר. כשאתה לוקח דבר שהממדים שלו שווים בכל הצלעות, זה בא לבטא מדרגה של שלמות. למשל, חושן משפט היה מרובע, אין פה צד עודף וצד חסר. כשאם אתה לוקח דבר לא מרובע, כן, למשל, ניתן עוד דוגמה לדבר מרובע, מפורסם מאוד, שאנחנו משתמשים בו כל יום. נו, תפילין. זה לא במקרה, כן, יש פוסקים שמאוד מאוד מחמירים בזה, שאפילו בסטייה כלשהו מן הריבוע של התפילין, או שזה נקרא כבר תפילין לא מהודרות, ויש כאלה שאומרים, ספק אם בכלל זה קשר, שזה דבר לא פשוט בכלל, בגלל שזה עשוי מאור, ואור כל הזמן זה עובד, זה לא קשה מאוד לקבע את זה, זה המיומנות המיוחדת של עשיית התפילין, צריך להיות, צריך לדעת בדיוק איך עושים את זה, כי אחרי זה הכל ישתנה לך כל הזמן. אז זה קיבלנו הלכה למשה מסיני, שככה באמת התפילין צריכות להיות מרובעות. ואז אומר המהר"ל שהיסוד של המרובע זה יסוד של שלימות. אין פה צד ארוך יותר וקצר יותר, אלא הכל באיזון גמור. לכן הוא אומר שמה שמרמזים לנו כאן בהגדה הזאת, שהקדוש ברוך הוא עתיד לקחת אבנים של 30-30, דווקא צריך להיות מרובע, כדי לרמוז שלעתיד לבוא חומות ירושלים יהיו שלמות. על חומותייך הפקדתי שומרים, כלומר זה בא לומר שלא תהיה יותר פגיעה בחומות ירושלים. עכשיו, לפני שבוע בדיוק היה י' ז' בתמוז על פרצה בחומות ירושלים. זה לא שאנחנו מתאבלים על איזה חור שנעשה בחומות, אלא שבכלל חומות ירושלים היו פגיעות. זה מזעזע לחשוב ככה שאפשר לפרוץ את חומות ירושלים, שיש דבר שמסוגל לחדור דרך החומות של ירושלים. כי הקדוש ברוך הוא כתוב, ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. זאת אומרת שהמדרגה האמיתית של ירושלים, שהיא בלתי חדירה. אי אפשר לפרוץ את חומות ירושלים. זה ריבונו של עולם שמעמיד את החומות האלה. כמו שבמדבר היו סביבנו ענני כבוד, אז כך גם מסביב לירושלים יש חומות שהן בלתי חדירות. ואיך זה קרה שזה נפרץ? נו, אז צריך להאשים את עצמנו שגרמנו למצב כזה שבכלל היה אפשר לפרוץ את חומות ירושלים. על זה אנחנו מתאבלים. על זה לפני שבוע ימים צמנו. על זה שבכלל הצליחו לחדור את חומות ירושלים. זה בלתי חדיר. בבקשה. שלמות. זה בא לבטא שלמות. המהר"ל אומר שדבר שהוא מרובע זה באיזון גמור. אם דבר הוא לא מרובע, אז יש צד קצר ויש צד ארוך, אז אין פה איזון של כל הכוחות. זה בא לבטא מציאות של שלמות, של ערכים באיזון גמור. המרובע דווקא זה מבטא, המדרגה של הריבוע זה מדרגה של שלמות, אומר המהר"ל. ככה הוא כותב גם בגורריה. כן, יאיר. למה או-או ולמה לא שניהם? מה זאת אומרת? כל דבר, כאילו שהיית שואל אותי, כשאני מדבר על בית המקדש, אתה מתכוון על בית המקדש ממש, זה שנכנסים לתוכו, או אתה מתכוון על מה שיש בתוך בית המקדש? בתורה, בתורה אין הבדל בין הדברים.
כן, מה שהוא מתייחס, לאיזה רובד?
מי? שיהיו, לא, המהר"ל לא דיבר על נבקעו החומות, זה אני הזכרתי. אני רק, המהר"ל מדבר על החומות שיבנו לעתיד לבוא, על פי הגמרא מסכת בבא בתרא. אז אני הערתי שהאבלות שלנו מתחילה בשלושת השבועות, בזה שנפרצו החומות. נפרצה חומת ירושלים. בסדר, נפרצה חומת ירושלים, עשו חור, אז סוגרים. אבל זה לא בדיוק, זה לא הכוונה. מה קרה שבכלל יכלו לפרוץ את החומה? אתה אומר, האם הכוונה שפרצו ממש, או הכוונה שהיה חור במדרגה המוסרית והרוחנית? נו, זה היינו הך. זה מה נתן ביטוי לחולשה שלנו? חולשה רוחנית. לחולשה הרוחנית שלנו, שפתאום ראית פרצה בחומות, שאגב, כששבנו בשיבת ציון, שבנו בשיבת ציון, אז במה התעסק נחמיה? בלבנות את חומות ירושלים. צריך לסגור את החומות. חייבים לסגור. אז אתה יכול להסביר את זה שצריך לבצר את ירושלים כדי לאפשר מחדש את ההתיישבות בירושלים. ובאמת הוא כל הזמן פעל על זה, הוא לקח מעשר. לא כסף. משפחות. הוא אמר, כמו שיש מעשר, לקחת מעשר כספים, מעשר מן התבואה, לתת לקונים, צריך לקחת מעשר ולהביא את זה לירושלים. הוא דרש שמעשר מאלה שעלו לארץ ילכו ליישב את ירושלים. כך הוא דרש. ובמה הוא התעסק? בלבנות את חומת ירושלים. חייבים לבנות את חומת ירושלים. 51 יום גמר הכל. מדהים. זה פרק שם בנחמיה שצריך ללמוד אותו בדיוק עכשיו בימים האלה. איך נחמיה מתגייס ומגייס את כולם, נבנה חומות ירושלים. לא נשאיר את זה מפורץ. שוב פני באופן. והוא משתמש בכל מיני פטנטים. זה מדהים לקרוא את זה. איך נחמיה מוציא תחבולות עניינים. הוא מעמיד חלק מן האנשים להיות שומרים, כי כל הזמן הקוטים באים לחבל. מחבלים, עם טרקטורים באים. כל הזמן. לא נותנים לבנות את חומות ירושלים. הם משתגעים מזה שנחמיה בונה את חומות ירושלים. מזה משתגעים. הם לא מסוגלים לראות את זה. אז כל היום הם מנסים לחבל. אז מה עושה נחמיה? מעמיד כמה חבר'ה כאלה שהתפקיד שלהם להיות מאבטחים, ואחרים עובדים מכל הזמן. הוא לא מוותר. הוא לא מוכן שינוחו רגע אחד שיגמרו את כל החומות. זה התיקון. אז זה מה שהוא בא להגיד כאן. שלעתיד לבוא, כדי שברוך הוא לוקח אבנים שלמות כאלה. אבן שלמה. 30/30 זה בא לבטא את השלמות הזאת. זה שזה יהיה מרובה, זה בא לבטא את המדרגה השלמה. והם, מה אתה אומר? זה עוד מדרגה. והם מרובעים, כי המרובע הוא שלם, בלא חיסרון, והוא לפתח העיר. בסוף משתמשים באבנים האלה לפתח העיר, ומה שאמר לגלי גליו אותו תלמיד, מפני שהיה תלמיד מדמה העולם שלעתיד לעולם הזה. עכשיו, מה קרה לאותו תלמיד? למה הוא לגלג? המהר"ל כל פעם, אם אתם זוכרים, גם בפרק הקודם, הביא את אותו תלמיד שלגלג על דברי רבן גמליאל. כן, בפרק הקודם, מה שלמדנו, שרבן גמליאל אמר ששלושה דברים עתידים להתחדש, ואז לגלג אותו תלמיד, והוא הסביר לנו מה אין חדש תחת השמש, אם אתם זוכרים, מה בדיוק, מה לא הסתדר לו לאותו תלמיד בדברים שרבן גמליאל אומר. אז כאן אותו דבר, המהר"ל מסביר לנו למה אותו תלמיד לגלג על רבי יוחנן, מה לא הסתדר לו. אז אומר המהר"ל, מה שלא הסתדר לו לאותו תלמיד, מה אתה מדבר איתי על חומות ירושלים, מאבנים כאלה יקרות, בגודל הזה, על מה אתה מדבר בכלל, איפה אפשר למצוא דבר כזה? היום אתה קונה יעלום בגודל של ראש סיכה, אתה כבר פשטוס עשיר, גדד יעלום בגודל ראש סיכה, אז מה אתה מדבר איתי עכשיו על 30/30? אז מסביר המהר"ל, מפני שהיה התלמיד מדמה העולם של העתיד לעולם הזה. זה בדיוק מתקשר למה שלמדנו בפרק הקודם, שהמהר"ל אומר שהטבע יגלה צפונות לעתיד לבוא, יגלה מדרגות לעתיד לבוא, שהן בוודאי שונות מן המדרגות שאנחנו מכירים כרגע. כי כרגע הטבע, הוא לא מגלה את כל המדרגות שבו, הוא לא מגלה את כל הוא לא מגלה את כל הערך שלו. אבל לעתיד לבוא, כשהעולם יתוקן והאדם יתקן את עצמו, ומתוך זה העולם יתוקן, אז ברור שיתגלו כאלה דברים שצפונים ומסתתרים במדרגות שאנחנו עוד לא מכירים, כן? אנחנו רואים שלאט לאט האדם מצליח לחשוף במציאות הוא מצליח לחשוף דברים מאוד מפליאים, מפליאים מאוד, בכל מיני תחומים, בפיזיקה וכו'. אז זה אומר, התלמיד הזה לא, מבחינתו עולם כמנהגו נוהג, וכמו שהעולם היום לא מסוגל לחשוף מדרגות כאלה, אז לעתיד לבוא לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. והמהר"ל הסביר לפני כן שהתפיסה הזאת היא תפיסה מאוד חמורה. לכאורה, מה יש? מותר לי להגיד דבר כזה, למה לא? אז המהר"ל הסביר שזה קלקול גדול לחשוב ככה. למה? למה זה קלקול מאוד גדול לחשוב ככה? שלעתיד לבוא, הרי הוא לא רצה לקבל את דברי רבי יוחנן, שיהיו דברים כאלה נפלאים, כן? לא ניסים. מתוך הטבע זה יתגלה. למה זה מאוד לא טוב? למה התפיסה הזאת היא לא טובה, והגמרא מציגה את זה כלגלוג מצידו? ככה היא אומרת, לגלג עליו אותו תלמיד, והוא הולך להיענש על זה. למה? מה חמור בזה? המהר"ל מסביר שבעצם התפיסה הזאת באה לומר שהתלמיד הזה לא האמין בתיקונו של עולם, אלא העולם הוא כמות שהוא, והוא לא מסוגל להשתנות לטובה. כי אחרי שהאדם התקלקל וקלקל, הוא ירד, העולם ירד ממדרגתו האידיאלית, ולעולם הוא ישאר במדרגתו הירודה. ולעומת זה, כל המדרשים האלה וכל האגדות האלה שאנחנו לומדים, למדנו בפרק הקודם וגם בפרק הזה, והמהר"ל מברר אותם לאורך ולרוחב בכוונה, זה בא להגיד שזה לא נכון. העולם התחיל בצורה מאוד אידיאלית, הייתה שלמות מאוד גדולה בעולם בכל הבחינות, ואחר כך בגלל החטא שהלך והמשיך במשך דורות, אז העולם ירד ממדרגתו. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, יודעים שסופו של עולם להיות מתוקן. יש אנשים שאין זה תפיסת העולם שלהם. תפיסת העולם שלהם היא לא ככה, היא תפיסה של ייאוש, שאחרי שהאדם חטא, האדם הראשון חטא, ונתקללה האדמה, והעולם ירד ממדרגתו, ואי אפשר כבר למצוא עולם מתוקן, זה לא יכול לחזור, זה בלתי הפיך. הקלקול הוא בלתי הפיך. זה סופי. העולם ירד, ואין מה לצפות שהוא יעלה מחדש. לכן, התפיסה כאן שמעמיד התלמיד שלגלג עליו, זה לא סתם שהוא מלגלג עליו כי הוא לא מאמין לדברים מפליאים. הוא מסוגל לדבר עם מלאכי השרת והוא לא מאמין שיכולים להיות דברים נפלאים? איזה מין תלמיד זה? שהוא מדבר עם מלאכי השרת והוא לא מסוגל להאמין שיכולים להיות דברים כאלה מפליאים, אלא זה לא זה. הוא לא רצה לקבל את דברי רבי יוחנן, לגלג, זה הכוונה שהוא לא רצה לקבל אותם. הוא אומר, מה אתה חושב? זהו, גמרנו, אנחנו עכשיו בעולם של חול. העולם הוא ירוד. אתה מדבר איתנו על עולם מתוקן, לעתיד לבוא, אין דבר כזה, זה סופי. האדם קלקל את העולם סופית. וזה כמובן תפיסת עולם חמורה ביותר. הלאה. כן?
למה כשהוא חזר בו, שהוא כאילו כן
נפנים
שיכול להיות
מצוות כזאת? למה כשהוא חזר בו, אז הוא הודה לדברי רבי יוחנן, אתה שואל אז למה הוא בר עונשין? זה מה שאתה אומר, אתה שואל, נכון? למה לכאורה הוא בר עונשין? נו, מה אתם אומרים? למה עכשיו הוא בר עונשין? הרי הוא חזר בו, עשה תשובה. נכון! בלי אמונת חכמים! הוא צריך מלאכי השרת, הוא צריך ניסים ונפלאות בשביל זה. זה חמור ביותר. זה מה שהראו לו כשהוא שט בספינה, מה שהראו לו זה כדי להניש אותו. זה קורה לכל אדם. אתה לא מאמין. אז אתה תראה בעיניך, אבל משם לא תאכל. אתה מבין? זה כמו שמסופר על בזמן אלישע, שהיה רעב מאוד גדול, ואלישע בישר שהקדוש ברוך הוא יעשה נס ויהיה אוכל ושפע, והשליש של המלך לא האמין, ואז כן, כי היה מצור, היה מצור, הרם עשה מצור על שומרון, לא היה מה לאכול, כולם מתו מרעב, והנביא אלישע בישר שבסוף מה? שעתיים בשקל, ובסוף זה הפטרה, ובסוף המצב יתהפך, כי הרם יברח ויש שפע מאוד גדול ויהיה אוכל עד שבלי די. אז שליש המלך אמר, גם ייפתחו ארובות השמיים, זה לא יכול לקרות. אתם מבינים, זה כמו שלפעמים בעזרת השם יהיה גשם, יהיה גשם, כמו אנשים כבר עושים סטטיסטיקות שגם אם ירד גשם במשך 10 שנים זה לא ימלא את הזה. אז מה אמר לו? אז מה אמר לו הנביא? אמר לו, אתה תראה את זה, אתה תראה את זה, בעיניך תראה, אבל אתה לא תהנה מזה. וזה מה שקרה, כל העם רמסו אותו, ככה מסופר בנביא. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, זה שבסוף אתה בעצמך תראה שזה נכון, כי יוכיחו לך שחכמים צודקים, אבל מכיוון שלא האמנתם, לא האמנת להם, אז אתה לא תהנה מזה. זה העונש. אוי ובוי, אם אתה לא מאמין לדברי החכמים, אז אתה הורס את הכל. מי שלא מקבל את דברי רבותינו, אז הוא מאמין ברבון מוגבל. כל דבר הוא רוצה שיוכיחו לו. תוכיחו לי. זה לא עובד בצורה כזאת. כן.
אז לגבי זה שתגיע הגאולה, מה יקרה לכל היהודים האלה ש... רק
אחרי שהגאולה תבוא, בעצם יאמינו בשם ושהוא אחד, כמו
כל החזון
וכל הדברות.
מה יקרה
לאותם יהודים
האלה שיאמינו
ובכל
רק אחרי?
לא, אנחנו משתדלים שזה לא יקרה. למה לשאול מה יקרה? אנחנו משתדלים שזה לא יקרה. אנחנו משתדלים לעשות הכל כדי שיתעוררו להאמין בגאולה. ויהיו שותפים לגאולה ולא יחכו על הגדר. זה לא טוב לחכות על הגדר. כשמחכים על הגדר, אז בסוף על זה משלמים מחיר. אז צריך לעשות הכל ולעורר אותם. למה מהבוקר עד הלילה שולחים אנשים להביא את היהודים לארץ? מה, למה? כדי שזה לא יקרה, כדי שלא יהיה מצב כזה. כבר שילמנו הרבה מחיר מאוד יקר כשלא מאמינים. זה דבר, על זה יש מחיר תמיד מאוד יקר. כן,
אני תמיד אמרתי שגם למרות שיש חילונים, אבל יש אנשים טובים בכל זאת שהם חילונים. אני לפחות על עצמי אמנתי שגם שהייתי חילוני כביכול, שגם יבוא משיח וזה, אני בגלל שאני איש טוב, ככה אמנתי, בגלל שאני בחור טוב וזה, למרות שאני לא דתי, אני גאה.
נו, אז אתה רואה שאנחנו יש לנו תקווה גדולה. אתה רואה שיש לנו תקווה גדולה. אתה בעצמך ההוכחה לתקווה גדולה. אתה מביא לנו הוכחות וראיות שצריכים להאמין שבעזרת השם הכל יהיה בסדר. כולם יכירו וידעו, כן. אין יעקב.
הרשעים כאילו אין להם חלק לעולם הבא. בכלל ישראל או כפרטים או ככלל.
לא, הכלל הוא כל ישראל יש לה, זה לא מתחיל ככה, זה מתחיל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ככה זה מתחיל. והמשנה אומרת, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הכלל יש, צריך להיות מאוד יוצא מן הכלל כדי להפסיד חלק שיש לכל ישראל לעולם הבא. זה הפוך, זה לא שאדם צריך שישתדל להשיג חלק בעולם הבא. מזה שאתה שייך לעם ישראל, מראש יש לך חלק לעולם הבא. אלא ההפך, צריך שאדם יתאמץ מאוד כדי להפסיד את חלקו בעולם הבא. זה הפוך. כן, צריך לצאת מן הכלל. כדי לצאת מן הכלל, אדם צריך לעשות הרבה מאמצים. זה לא הולך בקלות, זה הפוך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז אתה בפנים. כדי לצאת מזה, זה דבר נדיר ביותר. טוב, אחר כך אומר המהר"ל, נו, אז אותו תלמיד, אנחנו בדיוק מדברים על אותו תלמיד, כן? שאתם שואלים מה קרה לו. ואמר פעם אחת, הפליגה ספינתו בים הגדול. מה זאת אומרת הפליגה ספינתו בים הגדול? אז אומר המהר"ל, כן, שיש פה דבר נסתר. ורוצה לומר שהשיג בעניין הזה לעיין בעומק דבר זה. ועתה ראה בחוכמה שהמלאכים מנסרים. זאת אומרת, ההפלגה בים זה ביטוי שבא לומר שהוא העמיק בחוכמה. יש פסוק באיוב, ארוכה מארץ מידה, רחבה מיני ים. ככה כתוב באיוב י' א'. זאת אומרת שזה בעצם ההפלגה בספינה זה ים החוכמה, זה שהוא הפליג בים החוכמה. ובכלל במדרש אמרו שבאמת זה נאמר על תורה שבעל פה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. זאת אומרת, מה? חוכמה. אז אם כן, אותו תלמיד, אחרי, אז המהר"ל אומר שבעצם מה שהחז"ל רמזו בסיפור הזה שהוא הפליג בספינה, הכוונה שאחרי שהוא לגלג בדברי רבי יוחנן, כן, הוא הלך וחקר ובדק והתעמק עד שבסוף זכה להבין שאכן דברי רבי יוחנן הם נכונים. זה מה שמסביר עכשיו המהר"ל. ואתה ראה בחוכמה שהמלאכים מנסרים, פירוש שהחוכמה היא רחבה מיני ים. ופעם הפליגה ספינתו שהיה נכנס בחוכמה שהיא רחבה מיני ים ועמד על הניסור הזה. מה זה הניסור? רוצה לומר גזירה זאת, שהרי לשון גזירה הוא קריטה וניסור גם כן. אז מה זה שהמלאכים מנסרים? הוא עכשיו מסביר הכל על דרך הדרש. וראה שהעליונים גוזרים דבר זה, שכל דבר הוא בגזרת עליונים והם גוזרים, ולכך נקרא זה ניסור. ואז היה מודה לדבר, ומפני שלא היה מאמין עשאו גל עצמות, שנענש על ידו ומת ונעשה גל עצמות. כלומר, נו, בסוף אתה אומר, אז כן הוא השיג בחוכמה. כן, הוא השיג בחוכמה, כלומר, הוא לא רצה לקבל את דברי רבי יוחנן מראש, אלא קודם כל אני אחקור. ואם החקירה שלי מעלה את הדבר הזה, אז אני אקבל את דבריך. אבל זה לא ככה תורה. תורה זה מתחיל מקבלה. משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. כל עניין התורה הוא קודם כל עניין של קבלה, ולא עניין של חקירה. אם אתה מקבל, אז אתה יכול להתבונן במה שאתה מקבל. אבל אתה לא יכול להקדים את החקירה לאמונה. מה אתה אומר? אמונה לא באה מתוך לימוד. אמונה באה מתוך זה שאתה מקבל ממי שבעצמו קיבל. אמונה זה שאתה יודע שיש מי שקיבל את התורה, כי כל התורה זה גילוי. התורה לא מתחילה משכלו של האדם. אם אדם בונה את אמונתו על חקירתו, אז מה יקרה? קוראים לזה פילוסוף. זה אמונה בערבון מוגבל. מה שהחקירה שלי מאשרת, טוב. מה שהחקירה שלי לא מאשרת, לא טוב. מה שאני מבין, מקבל. מה שאני לא מבין, לא מקבל.
איך לומדים אמונה?
איך לומדים אמונה? מקבלים את מה שחכמים אומרים ומעמיקים בדבריהם. בדיוק מה שעושים עכשיו במערל. אתה יכול להגיד, אתה יכול לקרוא אגדה כמו שקראנו עכשיו בגמרא, נכון? ולהגיד, טוב, נו באמת, מה הם מספרים לנו פה? בסדר? לא רוצה. לא ככה. אנחנו מקבלים שמה שחכמים אמרו זה אמת. עכשיו אנחנו אומרים, אבל הדברים האלה צריכים בירור. אז אנחנו מחפשים להבין את עומק דבריהם. זה הפוך. לא שהחקירה שלנו תאשר או לא תאשר. זה מה שרבי יוחנן הקפיד עליו. מה, אתה צריך את החקירה שלך כדי לאשר את דבריי? מראש אמרתי דברים מאוד עמוקים. מה זה, מה ההבדל? שאתה מקבל ואומר, זה אמת. ועליי לחקור כדי לגלות את האמת שבדברי רבותינו. כי מראש אני יודע שזה אמת. כי התורה כולה היא גילוי שמימי. כולה היא נתינה מסיני. אני לא חוקר כדי להחליט אם הדבר אמת או לא אמת. הוא אמת. אני חוקר כדי להגלות את האמת היותר פנימית שבדברי רבותינו. זה בלי סייג. זה לא פילוסופיה.
על ידי כך אתה קונה את התורה.
על ידי זה אתה קונה את התורה. נכון מאוד. נכון. הסקט ושמע. שמע ישראל, הסקט ושמע. קבל. אחרי שאתה מקבל, תעמיק, תשאל, מותר לשאול, להקשות, לברר, מה שאתה רוצה. אבל קודם כל קבל. אם אתה לא בא לשמוע תורה על דת זה שזה אמת, זה לא המקום. קודם כל צריך להשתכנע שדברי תורה הם דברי אמת. טוב, שבוע טוב.